נמשיך בפרק ט' בנתיב העבודה דף קוף ג' ואמר רבי אליעזר, למעלה בצד שמאל, מהי דכתיב? כלומר, מה ניתן ללמוד מן הפסוק בתהילים סמך ג' כן, אבל רחקה בחיי, בשמך אשא כפי. ככה כתוב בתהילים. אז הגמרא מדורשת ככה. אברכך זו קריאת שמע. אשא כפי זה התפילה. ואם עשה כך, אז בא המשך הפסוק. ואם עשה כך, כמו חלב ודשן תסבע נפשי. ולא עוד, אלא שנוכל שני עולמות שנאמר, וסבתי רננות יהלל פי. רננות בלשון רבים, שתי רננות, אחת בעולם הזה, ואחת בעולם הבא. עד כאן. אם כן, הגמרא דורשת את כל הפסוק הזה בתהילים, על קריאת שמע ותפילה, שני דברים, כן? מוזכרים כאן, גם קריאת שמע וגם תפילה. טוב, אז המהר"ל רוצה עכשיו להסביר את הגמרא הזאת. ביארו בזה, כי קריאת שמע ותפילה הוא, מה עניין הדברים האלה? חיבור העלול עם העילה. זה בא בעצם לשייך את הנברא לבורא. עלול זה הנברא, העילה זה הסיבה, סיבת קיומו של הנברא זה הבורא. זה מושגים שמופיעים כאן במהר"ל, בהרבה מקומות. אז אומר שבעצם, בזכות, על ידי שני הדברים האלה, קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות ותפילה, כן, לתלות את עצמו, אדם תולה את הצרכים שלו, את קיומו בבורא, זה מה שגורם את הקשר, את השייכות, כן? זה העניין הכי עקרוני בעולם. הרגשת קשר, הרגשת שייכות של האדם אל האלוקות. זה הדבר העיקרי. מזה האדם חי. בלי זה הוא לא, כמו תינוק שלא יכול לחיות בלי הרגשת שייכות לאמא שלו. הוא צריך שאמא שלו תיקח אותו בידיים. לא צורך, לא מעבר לזה. עצם ההרגשה הזאת שאני שייך לאמא שלי, כן? כי הוא היה בבטן שלה, ואם כן הוא חלק ממנה, אותו דבר, הנברא בא מכוח הבורא, לכן הנברא חייב להרגיש שייכות לבורא, חייב. בלי זה אין לו קיום. בלי זה החיים שלו הם תלושים, הם סובלים מחולשה, מאי יציבות, מעליות וירידות מאוד גדולות, כי אין את היציבות של הקיום האלוקי. לכן זה לא דבר קטן, מה שכאן מסביר המהר"ל. ביארו בזה, כי קריאת שמע ותפילה, חיבור העלול עם העילה. במה שהוא יתברך, עילה אל האדם. זה מה שבאמת האדם צריך להרגיש, וכמובן גם לבטא. כי ההרגשה לבדה לא תספיק, צריך לתת לזה ביטוי, ביטוי ברור, בדיבור. וכל עניין קריאת שמע ותפילה זה זה. בעצם, בשביל זה אנחנו מתפללים. תפילה, לשון תפילין, לשון קשר. בלי זה אין ממש הרגשה של חיים של ממש. אז האדם, כמו שהסברנו אתמול, צריך לחדוף אחרי המון דברים כדי לתת לעצמו הרגשה שהוא חי. כלומר, כשאדם צריך לעשות המון פעולות כדי להרגיש שהוא חי, סימן שהחיים שלו הם מאוד שבריריים, מאוד לא ברורים, כן? תשכנע אותי שאני חי. כי אם אדם באמת חי, אז הוא לא צריך את זה. ואין אפשרות לאדם להיות באמת חי, כי אם בחי העולמים. מי שמחיה את הכל. אתה רוצה, אם כן, חיים מתנים, אז חייבים לשייך את החיים שלנו למי שהוא הכל. שאין שמה שום חיסרון, שום שינוי, כן, שום שינוי. אנחנו, האדם, הוא נברא שהקדוש ברוך הוא שם אותו במבחן מאוד קשה. האדם עומד במבחן מאוד קשה, כי הקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם השינוי. ובתוך עולם השינוי, הוא צריך להרגיש נצח. זה מאוד לא פשוט. הוא צריך להרגיש אין סוף. מאוד לא קל. בעולם של שינוי, בעולם מוגבל, בעולם מצומצם. תרגיש נצח, תרגיש אין סוף. לזה קיבלנו דרכים. בלי הדרכים האלה, חיים מאוד תלושים, מאוד חלשים. והאמירה הזאת, כן, קריאת שמע כל יום, ותפילה, מאוד מחזק את הקשר. כן, זה לא הדבר היחיד, אבל בזכות שני הדברים האלה, האדם מאוד מרגיש, יש על מי לסמוך, יש ממי לנוק, יש מאיפה לקחת כוחות חיים, לחידוש החיים, וכו' וכו'. אם כן, ביארו בזה, כקריאת שמע ותפילה, חיבור העלול עם העילה, במה שהוא התברך, עילה אל האדם. זה מה שחשוב. כן? כי יש כמובן אשליה. אחרי שאדם נולד, ואדם נברא, יש איזושהי אשליה, יש פה ספרים, אתם צריכים. יש כמובן אשליה, שאדם קיים מצד עצמו. ויש תפיסות עולם שהקצינו את זה עד הסוף. שכאילו האדם חי מצד עצמו. חי מכוח עצמו. חי בזכות עצמו. אז כמובן שזה דבר מאוד 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 מסוכן, הדבר הזה. כי הוא לא אמיתי. הוא שקר. הוא יביא את האדם לכל הזמן לנסות לחוש שהוא חי. אז הוא נותן לעצמו הרבה מאוד גירויים. כל התרבות שבנויה על גירוי החושים, זה תרבות שהיא קרובה מאוד למוות. מאוד קרובה למוות. היא באמת, כלומר, שמה את האדם בסכנה קיומית. ולכן היא חייבת לתת לאדם המון גירויים, כדי שאדם כל הזמן יריש, כן, כן, אתה חי. זה לא נכון, אתה בכל זאת חי. אבל בעצם אתה קרוב מאוד למות. כן? אכול ושתו, כי מחר נמות. זה הכוונה ככה, כדי להרגיש שנשאר לך משהו לחיות, כי מחר נמות. כדי להרגיש שנשאר לנו משהו לחיות, אז תאכל ותשתה. לפחות תרגיש שאתה חי. במה שאתה אוכל ובמה שאתה שותה, לפחות תוכל להרגיש שאתה חי. אכול ושתו, כי מחר נמות, זאת הייתה הפילוסופיה של ימי החורבן. כשנמצאים לקראת חורבן, אז התרבות, הסיביליזציה, היא חייבת לתת לאדם המון גירויים, כדי בכל זאת להחזיק אותו בהרגשה שהוא חי. זה לקראת סוף. כן? לעומת זה, תורה, עץ חיים, מי למחזיקים בה? אדם לא תלוי בה, חושים שלו, אלא תלוי בהרגשה הפנימית שהוא חי מחי העולמים. לכן הדברים האלה פה מאוד חשובים. ביארו בזה קריאת שמע תפילה על חיבור העלול עם העילה, במה שהוא התברך עילה אל האדם, שזהו עניין קריאת שמע ותפילה, וכאשר יקבל עליו העלול את העילה, שהוא עילתו, כלומר, כשהאדם מבין את זה, שבאמת הוא חי מכוח הסיבה הראשונה, מכוח השם יתברך, שרוצה בקיומו, שחפץ בחייו, כן? אדם צריך לדעת את זה, להרגיש את זה, שהשם חפץ בחייו, כמו שהתינוק צריך להרגיש שאימא רוצה בחייו. יש איזו תסבוכת פסיכולוגית כזאת של אנשים שבילדותם לא הרגישו שרצו בהם. זו תסבוכת נפשית כזאת מאוד קשה. מאוד קשה אחר כך להתגבר על זה במשך הזמן. שאדם לא הרגיש, כשהיה קטן, תינוק, לא הרגיש שרצו בו. זה כאילו מיותר, כאילו אין לו מקום בעולם. אז זה מאוד 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 קשה אחר כך להתגבר על זה. כי העיקר חסר. היסוד, יסוד החיים פה לא מופיע. שרוצים בחיים שלי. זה, האדם תלוי בזה. שאדם ירגיש שרוצים בחיים שלו, רוצים בו. והקדוש ברוך הוא רוצה באדם, אחרת הוא לא היה פה. כן? והאדם צריך לפתח את ההכרה הזאת. השם רוצה בי. כן? השם חפץ בחיים שלי, החיים שלי שווים. יש בהם ערך, יש בהם משמעות. והשם רוצה בחיים האלה, שאני חי אותם. ולכן האדם צריך מאוד לשייך את החיים שלו לחי העולמים. והוא בגלל זה גם חייב לתת הרבה משמעות לחיים שלו מתוך המטרות של הקדוש ברוך הוא קבע. לא מתוך מה שאדם מדמיין שהן מטרות, שהן באמת לא מטרות. כן? הרבה מופיע בספרי המוסר. הדברים האלה שאדם חושב על מטרות והן באמת לא מטרות. אז בסוף זה משאיר אותו לגמרי ריק, בלי כלום. האדם צריך כמובן להשתייך למטרות האלוקיות, כדי להרגיש שהחיים שלו שווים, שהם בעלי משמעות. וכאשר יקבל העלול את העילה שהוא עילתו, הנה דבר זה, מסביע את החיסרון שלו, במה שהוא יתברך עילתו, וישלים העלול מן החיסרון. הנה מפורש. כן? בהרגשה שהקדוש ברוך הוא באמת סיבת קיומי, סיבת היותי, אז אני מקבל השלמה ממנו, אני מקבל השלמה לחיסרון הטבעי שבי. כי כפי שאמרתי קודם, האדם נמצא במבחן מאוד קשה, שהוא נמצא בעולם חסר, בעולם של שינוי. טוב, אז מה ישלים? מה ישלים אותו? מה ייתן לו הרגשה שהחיים באמת שלו הם חיים של נצח? הם חיים לא זמניים, ארעיים, זה חיים שהם הולכים להיגמר. כן, כל הזמן הרגשה כזאת, זה הולך להיגמר. יש גם תפיסה דתית כזאת, שהעולם בסוף נעלם, מתפוצץ. תפיסה מאוד מסוכנת. כן, התפיסה שאחרית הימים זה סוף העולם. זאת אומרת, זהו, הכל נגמר, הכל אפס, וזהו. אז יש פסימיזם כזה שתופס את האדם, ובהרגשה שטוב, זה נורא והיום, הכל הולך להיגמר. קרובים לסוף. כן. אצלנו הביטוי הוא אחרית הימים. אחרית זה תכלית. כן, סוף דבר, הכל נשמע את האלוקים יראו את מצוותיו שמו, כן, טוב אחרית דבר מראשיתו, אחרית הימים, זאת אומרת, יש ימים ויש מה שבאחריהם ואחריהם, כלומר בקיצור אין סוף, אין דבר כזה, סוף, נגמר, מה אתה אומר?
אחרית זה גם התחלה,
איך אחרית זה התחלה? אתה רוצה להגיד שהאחרית יונקת מן ההתחלה. כלומר, טוב אחרית דבר מראשיתו, כן? סוף מעשה במחשבה תחילה, כל זה נכון. לכן באמת צריכים מראש להתחיל טוב, כדי שבאמת אחרית תופתח כמו שצריך. זה עניין החינוך. למה אנחנו כל כך עסוקים ומשקיעים בחינוך הילדים? כי רוצים אחרית טובה. אז צריך להתחיל להתעסק בה ראשית. אבל האחרית זה לא אחרית של סוף, נגמר, זהו, אין, לא נשאר כלום. יש איזה תפיסת עולם כזאת, מאוד, מאוד מסוכנת, כן? יש כמה דתות שיש להם מסורת כזאת, שבסוף הכל מתעדף, הכל נעלם, הכל נגמר, זהו, לא, לא יהיה כלום, שום דבר. אפס. אז זה כמובן דתות של ייאוש, דתות של, שלא יודעות את סוד החיים, כיוון שהן לא יודעות את סוד החיים. אז איך אתה בסוף תנחם את האדם מכל הסבל ומכל הצער ומכל הקשיים ומכל הרע? כן? יש רע בעולם. אז איך אתה תנחם? אז תגיד, אל תדאג. יום אחד הכל נגמר, לא נשאר כלום, וגם הרע נגמר. הכל הולך להיגמר. איפה זה כתוב? דבר כזה? שרוב העולם יחרב ומיעוט יישאר?
שחצי ירושלים יחרב, מהר זיתים, ורק חלק כבוד שימלא את כל המקומות נגדויות.
טוב, זה בסדר. נכון שהנביא... נכון שהנביא יחזקאל מדבר על מלחמה גדולה, מלחמת גוג ומגוג. כן, כמו מלחמת עולם השנייה. בסדר, מתו המון, לצערנו, מתו המון אנשים. ובאמת זה, אבל העולם, לא רוב העולם נחרב. זה תקופה לא קלה. בכל זאת, זה לא, מה, לא, זה לא חורבן העולם.
סופו,
לא, גוג ומגוג.
זה דבר מאוד כמו קשה. זה הסוף.
לא, זה לא סוף העולם.
סוף התחילה.
לא, לא, מה פתאום. לא, לא סוף העולם. לא, אלה שירצו להילחם, והם באים להילחם כשהקדוש ברוך הוא כבר מתגלה בעולם, אז כן, כמו שבאותו זמן, נגיד, בזמן יציאת מצרים, מה הייתה מצרים? מרכז העולם, המעצמה הכי גדולה בעולם, היא נפגעה מאוד קשות, כן, רואים, 10 מכות, ים סוף, בסדר, אבל לא חרב העולם, לא. איך המגורגולות זה לא חורבן העולם? לא, מה פתאום? זה לא תפיסה, לא. זה מלחמה קשה. עכשיו, אנחנו גם לא יודעים איך יהיה, כמו שאומר הרמב״ם. איך, לא נדע איך יהיה עד שיהיה. אבל זה לא חורבן רוב העולם, לא. לא, מלחמה. מה בדיוק זה אומר, ואיך זה ייראה וכו'. זה לא, לא, התפיסה הדתית, היא מדברת על התפוצצות. הכל מתפוצץ, הכל מנגמר. הכל נעלם, זהו, חוזרים למצב של עין, אפס. זאת אומרת, מה זה עין? הכל מרצון השם, הכל קיים. זאת אומרת, אין מצב כזה של עין.
אבל כן אמרו לי שבאלף השביעי החום ריאלה והתנאי
רוחני,
אז כן
עולם
נעלם.
לא, לא הכוונה. זה לא הכוונה. הכוונה לפי אותה מסורת היא שהעולם לאט לאט משנה, פושט צורה ולובש צורה. זה נקרא חורבן.
זה לא נקרא העלם של העולם?
לא, זה נקרא העדר לקראת הוויה. כשהעולם משנה צורה, כן, דוגמה, אני יודע מה, היום, מישהו מימי הביניים, היום מסתכל על העולם, הוא לא היה מבין על מה הוא בטוח, שהוא לא על פני כדור הארץ. מישהו מבי הביניים. לא לפני, מלפני 200 שנה. הוא היה רואה מטוסים, רואה מחשבים, רואה זה. הוא בטוח. אומר, איפה אני נמצא? אומרים, על פני כדור הארץ. אומרים, מה פתאום? איזה כדור הארץ? ככה נראה כדור הארץ? הוא בטוח, הוא חותם לך שהוא לא על פני כדור הארץ. כי השינויים כל כך דרסטיים וכל כך דרמטיים, עד כדי כך שהרמב״ם כתב מה זה דמיונות, הוא רוצה לתת דוגמה מה זה כוח המדמה. למה כוח המדמה, כשלא שולטים עליו, למה הוא יכול להגיע. אתה יודע איזה דוגמה הוא נתן? ספינת ברזל עפה באוויר. איך קוראים לזה?
מטוס.
קוראים לזה מטוס. אומר הרמב״ם, זה הדוגמה של סתם דמיונות. זאת אומרת, בקיצור, אדם רואה היום מטוס מאותה תקופה, אז הוא אומר, על איזה גלגל אני אמצא? איפה אני נמצא? חייזרים, מה זה? הוא לא מבין שהוא על פני כדור הארץ. כי זה לא, אין לו, זה נקרא, זה עולם מסוים חרב, אבל החורבן לא במובן שהכל מתפוצץ, הכוונה שזה פשט צורה, זה צורה אחרת לגמרי, זה מציאות אחרת לגמרי, כן? וזה עוד לא הסוף. אחר כך יש גם תקופה של עולם הבא, שזה עוד שינויים, שאין לנו בכלל מושג על מה מדובר. אין בו לא אכילה ולא שתייה, ולא יודע מה. מה זה אומר? אבל זה לא אומר שאין כלום. זה לא לפי מה שאנשים תופסים ב ב ב ב ב תופסים ב ב ב ב ב ב בצורה מופשטת ותופסים בצורה שהכוונה שאין כלום. כן.
שינוי כשהוא מבין את זה בגוף, בעצמו, בנשמה שלו,
בהסתכלות שלו, או שזה טיפ טוב לך? שאדם צריך להבין שהוא עלול מן ההילה.
ההבנה הזאת היא הבנה שגורמת בן אדם חיים יותר טובים, נקודה, או שההבנה הזאת יכולה גם לגרום איזשהו שינוי פנימי, הנשמה שלו מתגלה יותר, הקדוש ברוך הוא נחשף יותר.
כן, 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 בוודאי, בוודאי. כוונה לשינוי מהותי. כוונה לשינוי מהותי. זה מעמד אחר של חיים. מעמד של חיים בלא להבין שלך יש בורא, זה, ומעמד שאתה חי עם ההרגשה שהבורא מחיה אותך, רוצה בך, מחיה אותך, מקיים אותך, זה מעמד נפשי שונה בתכלית השינוי. זה לא אותו מעמד, זה משהו אחר לגמרי, זה כוחות חיים אחרים שמופיעים. בקיצור, יש בנו צד אלוקי. האם הצד האלוקי הזה מופיע, גובר, ולאט לאט קובע את משמעות החיים שלך, או שלא? או שלא, מה פתאום? אתה אומר, זה סטדי, נספח. נספח לחיים, מדי פעם תתפלל. זה יכול להיות טוב. כן? היה פילוסוף בצרפת במאה ה-17. הוא היה נוצרי אדוק, מתמטיקאי גדול. גם היה מתמטיקאי גדול וגם הוא היה נוצרי אדוק. ואז הוא ראה שבמאה ה-17 כבר האמונה מתעררת. אנשים כבר לא כל כך מאמינים. נו, ברור. אחרי שהנצרות כבר פשטה את הרגל, כן, כבר אז היא כבר התחילה לפשוט את הרגל, אז אנשים כבר נחלשה מאוד אמונתם, כבר לא כל כך האמינו בכל הסיפורים האלה וכל העניינים האלה. אז הוא היה מתמטיקאי, הוא ניסה כל הזמן לחשוב איך בכל זאת לעורר את האמונה, את האנשים לאמונה באל. יום אחד מצא. מתמטיקאי מצא. הברקה. מה הוא הציע? הוא אמר להם ככה. תראו, בדקתי, שווה להאמין.
פסקל?
כן. פסקל. הוא אמר שווה להאמין. למה שווה להאמין? הוא אומר, כי תראו, זה חשבון פשוט. בואו אני אסביר לכם. אם יש אלוקים, הרווחתם. כי אתם מאמינים. אז תקבלו על זה שכר. שווה לכם, הוא יעזור לכם. אם הוא לא קיים, מה הפסדתם? חשבון מתמטיקאי. קוראים לזה הסתברות. שווה לכם. טוב. מה אתם אומרים על התיאוריה הזאת? מה? זה, לזה התכוונו, אתה אומר. זאת אומרת, פסקל, סוף סוף, מצא, איך להסביר לאנשים, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, והפסד עבירה כנגד שכרה, אתה אומר, קלה בול. מה שהוא אומר בעצם, שאף אחד לא מבטיח שום דבר. רק אני אתן לך איך להיות מרוויח. שיטה בלוטו, בטוטו. איך תרוויח? תן לך שיטה. אני אגיד לך, תשמע, אתה צריך לבחור בין כמה לאופציות, אני אתן לך איך לחסות את כל האופציות. אני לא יכול להבטיח לך שאלוקים קיים. כי אם הייתי יכול להבטיח לך שאלוקים קיים, אני צריך לתת לך משחקים כאלה. אלא מה? תשמע, שווה לך. תהמר. אז ממילא, לפי השבון שלי, אתה מהמר טוב, כי יצא לך טוב. זה מה שהוא בא להגיד. אתה תהמר טוב. זה מה שיחזק את האמונה אצל האנשים. זה מה שיבנה אצלם אמונת אמת. ששווה לי וכדאי לי. כי אם הוא קיים, הכבחתי. ואם הוא לא קיים, לא הפסדתי. כלומר, יכול להיות שהוא לא קיים. זאת אומרת, מה על מה מדובר? מדובר באדם שהוא בכלל מסתכל על אלוקים. בוא נשחק את המשחק מרבועים. אתה לא רוצה להתגלות, נכון? אז אני אתפוס אותך מכל הכיוונים. מה שיהיה, אני אתפוס אותך. זה השיא של החשבונאות האנושית ביחס לאלוקים. ככה אדם. אתה חי ממנו. זה בדיוק ההפך. אם יש לך בכלל אפשרות לחשוב, זה בגלל שריבונו של עולם נותן לך כוח חיים. אתה מרשה לעצמך לחשוב עליו. לא התחלת לחשוב בלי שהוא בכלל יחיה אותך. זה בדיוק החולשה של אותה... ולכן זה לא פלא שגם לפי המסורת הנוצרית, בסוף העולם מתפוצץ והכל נגמר והכל... זהו. יתמו חטאים מן הארץ... וגם כדור הארץ יחד עם זה, ונגמר הסיפור. זה לא ככה. זה בדיוק בגלל שהשייכות למחשבה האמונית האמיתית לא קיימת, אין שייכות כזאת, אז אתה בחולשה. אז מה אתה עושה? כל הזמן חשבונות. כשאתה אומר, אבה שוקל שכר מצווה כנגד הפסידה. זאת אומרת, אם יש מצווה, יש מצווה. רק לפעמים היצר הרע בא ואומר לך, תשמע, מה אתה עכשיו יוצא החוצה, קר, גשם, חורף, אני אשאר בבית, חם, או לפעמים כדי לקיים מצווה צריך להוציא הרבה כסף. אז תגיד, מה שווה לבזבז כל כך הרבה כסף? אבל אתה מבין שיש מצווה. מראש אתה יודע שיש מצווה, כלומר שיש כאן מצווה, ומתוך זה יש גם מצווה. מראש אתה יודע. אתה לא עשית חשבון אם יש מצווה. יש מצווה. רק אדם לפעמים, וזה קורה, שאדם לפעמים עושה מצווה, שווה או לא שווה, כן כדאי, לא כדאי, זה. שוקל, שוקל. גם החשבון הזה, אגב, צריך בעצמו שיעשו בו את החשבון הנכון. אבל בסופו של דבר זה לא שאתה מצטפק אם בכלל יש מצווה. ברור שיש מצווה. ברור שאתה חי מכוח כוחות החיים שהוא נותן לך וחוקי חיים שהוא קבע. מראש אתה חי מזה. וזה שאמר, כמו חלב ודשן תזבע נפשי. שהאדם הוא חסר וחלב ודשן מסביע החיסרון של נפשו הרעבה לגמרי. כלומר, כשאדם תולה את עצמו בעילה, תולה את עצמו בבורא, אז הוא יכול לגמרי למלא את חסרונו, כי קריאת שמע ותפילה מסביעים את האדם לגמרי. מה שחסר עלו, לזה התכוון דוד המלך. אם אדם יקרא קריאת שמע ויתפלל וירגיש את השייכות שלו לבורא ואת הקשר שלו אליו, אז בהמשך כתוב חלב ודשן תשבע נפשי. כלומר, אני אצליח למלא את החיסרון. מה זה? להיות שבע. לא, להרגיש יותר את החיסרון הטבעי, את החיסרון שתלוי במקומו של האדם בעולם. זה מה שדוד המלך אומר שיקרה לאדם. ותזבע נפשי ונפש האדם. כמשמעות לשון המקרא. לא תסבע גופו. יש לסבוע כשאדם רעב בגופו, ויש לסבוע להסביע את הנפש. מה שמסביע את הנפש זה לא מה שמסביע את הגוף. צריך דברים נוספים. כדי להסביע את הגוף, אז צריך לאכול. זה תמיד, אגב, לא תמיד מספיק. יש אנשים שאוכלים ואוכלים ואוכלים ולא סביעים. אז ברור שזה כבר לא עניין של גוף. כי לגוף יש מידה כמה אוכל הוא יכול להכיל. אז מה קורה שאדם אוכל ואוכל ואוכל בכל זאת לא סביע? אז זה סימן שזה כבר לא עניין של גוף. אבל חוץ מזה יש גם רעב בנפש. הנביא אומר בפירוש, אוי כל צמא לכו למים, לא רעב ללחם, כי אם לדבר השם, יש עניין של חיסרון בנפש, שצריך להסביע את החיסרון הזה. וזה בשייכות לכל עניין אלוקי. האלוקות יכולה למלא את החיסרון הטבעי. ותסבע נפשי הוא נפש האדם, כמשמעות לשון המקרא. ואם נאמר זה על השם יתברך, רצה לומר כאילו הקריב קורבן אליו, כקריאת שמה ותפילה, עומדים במקום הקרבת הקורבן. אולי, אומר המהר"ל, פירוש נוסף, מה שכתוב בפסוק הזה, אברך בחיי, בשמך, אשא כפיי, כמו חלב הדשן תסבע נפשי, זה השם מדבר. אומר, כשאתה אומר לפניי קריאת שמה, ואתה מתפלל לפניי, זה כמו שאתה מסביע אותי, כי אני לא צריך יותר מזה. הקדוש ברוך הוא לא צריך מן האדם לחם ולא קורבנות, כמו שהנביא בא להוכיח את בני דורו. מי ביקש זאת מכם? רמוס חצריי. אלפי עולות. מי צריך את זה? זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואם נאמר זה על השם יתברך, זה לומר כאילו יקריב קורבן אליו, כקריאת שמע ותפילה עומדים במקום הקרבת הקורבן, ולא עוד, אלא שנוכל עולם הזה ועולם הבא. כמו שאמרה הגמרא, רננות, שפתי רננות, ושפתי רננות יעל אל פי. ולא עוד, אלא שנוכל עולם הזה ועולם הבא. כי מצד דבקותו, שהוא על ידי קריאת שמע ותפילה, עם העילה, שהוא העילה לעולם הזה ולעולם הבא, זוכה אל עולם הזה ואל עולם הבא. כלומר, באותו רגע שאדם משייך את עצמו אל השם, אז זה כבר לא משנה עולם הזה, עולם הבא. זה אותו דבר. אם אדם משייך את עצמו לאלוקות, אם הוא מגביר את הקשר שלו עם השם, אין הבדל בין עולם הזה ועולם הבא. שיוויתי השם לנגדי, תמיד. כלומר, לכן כתוב שני עולמות. לא בזה ש, טוב, אני קודם כל אקבל את העולם הזה, ואחר כך אני אקבל את העולם הבא. לא, אתה מקבל עולם אחד. עולם שיש בו השם. מה זה משנה אם זה עולם הזה או עולם הבא? אין כבר הבדל. אין כבר חילוק. זה כל העניין. המדרגה האמיתית שאנחנו צריכים להגיע אליה, שאין שום חילוק כבר בין עולם הזה ועולם הבא. תראה עולמך ב... חייך. זוכה לעולם הזה ולעולם הבא. מצד התדבקות עם העילה. באותו רגע שאדם דבק בשם. מבחינת זה לא משנה. לא מצאנו שרבותינו וגדולי חכמינו ביקשו למות כדי לזכות לעולם הבא. למה? כי מבחינתם זה בכלל לא היה משנה. אם זה עולם הזה, עולם הבא זה אותו דבר. זה דבקות בשם. ודבר זה מבואר מאוד. כן? שבאותו רגע שמדובר בדבקות באלוקות, מבחינת האדם אין כבר שום הבדל בין שמדובר בעולם הזה ובין שבעולם הבא. הכל אותו דבר. זה אותה שייכות. אותו מי שברא את העולם הזה, ברא את העולם הבא. מי שברא את העולם הבא, ברא לו את העולם הזה, וכו' וכו'. כי ביה השם צור עולמים. עולמים לשון רבים, שני עולמות, מי ברא אותם? יה. יודקה, השם, יתברך, שמו.
בעולם הזה יש יותר הסתר פנים מאשר.
נכון, זה מצד העבודה שלך, זה אתה צודק. אבל כשאתה עושה את העבודה הנכונה, אתה אומר מצוין. אבל כשאתה עושה את העבודה הנכונה, אין הבדל. שום הבדל. אם אתה עושה את העבודה הנכונה, אתה תרגיש בזה שאתה מתפלל, קשור לשם, עושה את רצונו, אתה תרגיש בדיוק מה שאתה תרגיש גם בעולם הבא. שייכות, מה זה משנה? אין הבדל. מה? זהו, זה הכל, אתה צודק. זה הקושי של העולם הזה. הקושי של העולם הזה, שקשה מאוד לאדם להתמיד. אז לכן, נקבעו לו תחנות. המדרגה האידיאלית היא לא זאת. המדרגה האידיאלית זה מדרגת הקדושה. מדרגת הקדושה זה לא רגעי. אדם קדוש, כן, אדם קדוש, זה לא רגעי. לזה צריך להגיע. כן. רחמנה ליבה ביי.
אז הוא כן רוצה משהו. אני לא רוצה...
כן, אבל לא רוצה במובן שבאי זה מבקש. זאת אומרת, לא במובן שאצלנו כשאומרים רוצה, זה אומר חסר. אם אני רוצה לחם, סימן שאני חסר אוכל. כן, בדיוק. כן. השם רוצה בקיומנו. נכון. טוב.